אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה לפרק נוסף של מעצבים תודעה. וגם היום ככה, ככל הפרקים האחרונים, אנחנו הולכים להקליט פרק שהוא גם פרקטי, גם נותן כלים, גם נותן מיומנויות. והפעם זה ממש קשור לכולכם, כולכם, כולכם, כי אנחנו הולכים לדבר על החלטות, אבל לא סתם החלטות, על איך לקבל החלטות קשות. אבל שנייה לפני שאנחנו הולכים לצלול לקבלת החלטות, כמה הודעות. אז אתם זוכרים ששבוע הבא יש סדנה של יצירתיות, פתרון בעיות יצירתי, איך לחשוב מחוץ לקופסה, איך לאמץ לעצמנו יותר גמישות מחשבתית, איך לפתור בעיות באופן יצירתי, באופן אחר, איך להתחיל להסתכל על כל מה שהסתכלנו עד היום, אבל אחרת, ולהשתחרר מדפוסים. זאת סדנה של שני מפגשים אונליין, וכל הפרטים באתר שלי תחת סדנאות, אתם תראו סדנה בפסיכולוגיה של היצירתיות. ולא פחות חשוב, המאסטר קלאס, אתם חושבים שיש עוד הרבה זמן, אבל למעשה אין, כי נותרו רק 3 מקומות. אז אם אתם רוצים להצטרף למאסטר קלאס של חודש מרץ, מאסטר קלאס שבו אנחנו לומדים על מסע ומתן, על פתרון בעיות, על קבלת החלטות, על איך לעשות סטורי טלינג נכון, ואיך להשפיע על אחרים ועל עצמנו, זה הזמן להירשם. ועכשיו, אנחנו הולכים לדבר על יצירתיות בקבלת החלטות, אבל לא רק על יצירתיות בקבלת החלטות, על קבלת החלטות באופן כללי. ואני רוצה שקחו רגע, ותנסו להיזכר בכל הפעמים שעמדתם בפני החלטה קשה. ומה ההגדרה של החלטה קשה? אתם צודקים שאתם ככה שואלים את עצמכם מה זה אומר החלטה קשה, כי נכון, להתלבט על מה להזמין במסעדה, זאת לא החלטה קשה, על זה אנחנו יכולים להסכים. אבל החלטה קשה היא החלטה שאנחנו לא יודעים את התשובה עליה, וזה לא בהכרח שההשלכות שלה הן כל כך מהותיות, אבל זאת החלטה שאנחנו צריכים לישון עליה, כי מבחינתנו, אם אנחנו צריכים לחשוב עליה, אז בנקודת הזמן שבה אנחנו חושבים על ההחלטה הזאת, שתי החלופות מבחינתנו יש להן עלויות מסוימות ויש להן תועלות מסוימות, ואין לנו יכולת להכריע ביניהן. וההצעה מקובלת הרבה פעמים מאנשים שאנחנו מקבלים להתמודדות, לפתרון הבעיה הקשה במקרים האלה, אתם מכירים את זה שאומרים לקחת נייר ולסרדט איזשהו קו באמצע ולכתוב בצד אחד יתרונות ובצד אחד חסרונות של כל אחת מהחלופות. והפתרון המעשי הזה שעשוי להיות מאוד יעיל דווקא בהחלטות קלות. כן, אני חוזרת, הוא יעיל מאוד אבל בהחלטות קלות הוא לא יתפוס פה. אז כן, אני רוצה רגע לנצץ לכם, לשבור לכם את המיתוס הזה של החלטות. ההחלטות הקשות באמת לא יעזור לכם טבלה של בעד ונגד ויתרונות וחסרונות, כי הן מחייבות אימוץ פרספקטיבה חדשה. ועכשיו זה נשמע לכם קצת עמום וקצת אבסטרקטי, אבל אנחנו נרד to the bottom of it, מה שנקרא, ואנחנו נבין בדיוק למה טבלת בעד ונגד תעזור בהחלט בהחלטות הקלות, שבאמת אפשר להשוות בין החלופות, אבל דווקא בהחלטות הקשות היא לא תעזור. ובגדול אני ארמוז לכם שהסיבה היא שאם היינו יכולים להשוות בין החלופות, אז זאת החלטה לא הייתה קשה. מה שהופך החלטה לקשה היא שכרגע אנחנו לא יודעים להעריך מה החשיבות מבחינתנו של כל אחת מהחלופות. אז הנה שתי דוגמאות להחלטות קשות של אנשים שבאו וביקשו להתייעץ איתי. והבעיה הראשונה היא כזאת. אני יוצא עם בחורה כבר 7.5 שנים, אני לא יודע אם להתחתן איתה, ומצד אחד זה הדבר המתבקש לעשות, והסביבה וההורים והחברים, כולם מצפים ממני לעשות הצעד הזה. זה כאילו צעד מאוד מאוד ברור מבחינתו, זה כאילו ברור שהולכים לשם. וגם לבת הזוג שלו, זה מה שהוא אומר לי, לבת הזוג שלי, ברור שזה עומד לקרות בקרוב, זה רק עניין של מתי, ואפילו דיברנו על זה, זה לא איזה משהו מפתיע, דיברנו על החיים שלנו, דיברנו על איפה נגור, דיברנו על כמה ילדים יהיו לנו, ואני באמת אוהב אותה, היא החברה הכי טובה שלי, כשאני קורא לי, כשאני חווה משהו, גם אם זה טוב, גם אם זה רע, לפני כולם היא הבן אדם הראשון שאני מספר לו, אנחנו מסתדרים נפלא, ואני אגיד לך יותר מזה, הוא אומר לי, יש בה את כל מה שחיפשתי בבחורה, היא גם נראה טוב, ומצד שני, וכאן הוא שותק, והוא עושה ככה פאוזה מאוד ארוכה, מצד שני, היא לא גורמת לי להתרגש, אין לי פרפרים בבטן כשאני חושב עליה, ולכן אני לא בטוח שזו הבחורה שארצה לבלות איתה את כל חיי. וכאן אני אעצור רגע, ואני אגיד שהדבר הכי גרוע, אני אתחיל ממה לא לעשות לפני שנדבר על מה כן לעשות, הדבר הכי גרוע זה שמישהו בא אלינו עם הבעיה שלו, והרבה אנשים, אגב בעיקר ישראלים, כן? זה דבר מאוד ישראלי, באים ואומרים, אתה צריך לעשות ככה וככה, אחרת אתה תצטער על זה, או תשמע לי, תעשה ככה וככה. לא, זה לא משנה מה אתם חושבים, זה לא עניין כאן של דעות, ואף אחד, אף אחד לא יכול להכריע, כמו שאף אחד לא יכול להגיד, תאכל עוגת גבינה ולא עוגת שוקולד, כי זה טעם אישי. ואף אחד לא יכול להגיד לי שאתם אוהבים יותר עוגת שוקולד, כי אולי אני אוהבת יותר עוגת גבינה. עכשיו, איך זה קשור לעוגת גבינה ולעוגת שוקולד? כי כאן, כשאנחנו מדברים על שני ערכים, אנחנו צריכים רגע להבין מה זה אומר. מה הוא בעצם בא ואומר לי? הוא אומר לי, אני לא רוצה לוותר על המקום של הפרפרים בבטן. זה אומר שאחת המוטיבציות הכי משמעותיות בחיים, זה ריגוש. לא כולם צריכים ריגוש. יש אנשים שצריכים יותר ריגוש מאחרים, אבל הוא ספציפית צריך ריגוש. וכל השאלה שנשאלת פה, האם הוא צריך יותר ריגוש מאשר הוא צריך ודאות? אם התשובה שהוא צריך יותר ריגוש, שהריגוש הוא ערכי יותר, הוא נותן לו יותר משמעות, אז התשובה היא מאוד ברורה. אבל מצד שני, אם הוא בן אדם שצריך יותר ודאות מאשר ריגוש, וגם את זה אנחנו יכולים לדעת, אז גם כאן התשובה היא ברורה. אבל מה שאני רוצה להגיד פה זה שאף אחד לא יכול, כולל אמא שלו, כולל החברים הקרובים שלו, להחליט עבורו מה טוב לו. ומה שמעניין בהחלטות קשות, הן נותנות לנו הזדמנות מדהימה להכיר את עצמנו. להבין, להסתכל אחורה, ובאמת מה שאמרתי לו לעשות פה, זה קודם כל אמרתי לו שתשובה הוא לא יקבל ממני, אני כן אעזור לו להגיע לתשובה בעצמו. ומה שעשינו, זה יש מספר שאלות, שאגב אנחנו עושים אותן גם במאסטר קלאס, מספר שאלות שמאפשרות לנו להבין מה נכון עבורנו. ואני אתן לכם דוגמה אחת לשאלה כזאת, שאתם יכולים לשאול את עצמכם כדי לדעת מה המוטיבציה שמניעה אתכם. נניח שאתם מתכננים טיול, אוקיי? אתם מתכננים טיול של שבועיים בחול. אז אני אשאל אתכם שאלה כזאת, כשאתם מתכננים את הטיול, עד כמה אתם סטריקט לגבי בדיוק איפה תהיו, ומה תשנו, ומה תעשו בכל רגע, ואת מי תפגשו, ובאיזה אתרים, ובאיזה מוזיאונים, או עד כמה אתם פתוחים וסקרנים, ואתם לא צריכים לדעת הכל. זה אחת השאלות שיכולה באמת להראות לכם, עד כמה אתם אנשים שפתוחים לחוויות, או עד כמה אנשים שחשוב לכם ודאות. ואין פה נכון ולא נכון. זה בסוף אנחנו מדברים על מוטיבציות שמניעות אותנו, מוטיבציות פנימיות. עוד דבר שאני שואלת, זה כשאתה נזכר באיזשהו רגע, שגרם לך המון הנאה, או הרגעים שגורמים לך הכי הנאה, מה הם היו. אז אם אנשים מדברים איתי דווקא על הרגעים במשפחה, או דווקא על רגעים שבהם ככה הם עמדו על הבמה ודיברו, או רגעים שבהם הם קיבלו עוד הצטיינות, אז דוגמה אחת זה צורך מאוד משמעותי בהכרה, דוגמה אחרת זה צורך מאוד משמעותי בקרבה ומשפחתיות, ודוגמה נוספת זה צורך מאוד משמעותי בהתפתחות ובצמיחה. אז יש לנו מספר מוטיבציות שמניעות אותנו, וכשאנחנו מקבלים החלטות קשות, זאת הזדמנות עבורנו לבחון מהן המוטיבציות האלה, מהם הערכים שחשובים לנו בחיים, בלי להגיד מה נכון ומה לא נכון, ואז בעקבות הגילוי הזה לקבל החלטה שתהיה בהלימה עם המוטיבציות האלה. אז עכשיו אני רוצה לתת דוגמה נוספת, והדוגמה הנוספת אומרת ככה, אני עובד כבר 5 שנים במשרד עורכי דין בתחום המשפט הפלילי, ונרמז לי לא אחת שיש אור ירוק מצד השותפים האחרים שאתקבל כשותף במשרד. וכמובן שזה משהו שחלמתי עליו כבר הרבה זמן, ולפתע משום מקום אני מקבל הצעה להיכנס כמייסד בסטארט-אפ מבטיח בתחום המשפטי. ומי שהציע לי את ההצעה הזאת, זה לא סתם איזה מישהו שככה החליט שהוא רוצה סטארט-אפ, אלא בחור מאוד מוכר בתעשייה, שמחר כבר 2 סטארט-אפים, ואם הסטארט-אפ הזה יצליח, הוא הולך לעשות דיסטרפשן, הוא הולך לעשות מהפכה בתחום, ומצד אחד ממש בא לי ללכת על זה, ומצד שני, זה אומר לעזוב את הביטחון, את היוקרה, את הנוחות, המשכורת הגבוהה, ולהתחיל הכל מאפס. ושוב, אנחנו רואים שמדובר פה על 2 ערכים, ולכן שום טבלת עלות תועלת בעד ונגד לא תעזור לנו. ולמה היא לא תעזור לנו? כי זה לא רלוונטי איפה מקבלים שכר יותר גבוה. אם זה היה רלוונטי, אז כן, אז היינו אומרים, טוב, אז תבקש מהם להגדיל לך את השכר, ואז אתה תוכל ללכת, אבל זה לא שם, זה בכלל לא העניין, וזה גם לא העניין של מה יותר קרוב לעבודה, זה גם לא רלוונטי. הדבר היחיד שרלוונטי פה זה המוטיבציות הפנימיות שמניעות אותנו, האם אני צריך את הוודאות הזאת לדעת כל יום שיש לי לאן להגיע, האם חשוב לי היוקרה לבוא ולהגיד התקבלתי ואני שותף, שזה כמובן משהו של סטטוס ויוקרה, או שאני ככה מוכן להסתכל על החיים בסקרנות, ואני הולך לאיזה חוויה מטורפת, כי סטארט-אפ זאת באמת חוויה של המון ריגושים ו-ups and downs, ואנשים שנמצאים בסטארט-אפ, תתפלו, הם לא רק שם בשביל הכסף. בשביל הכסף, אף אחד לא היה עושה דבר כזה. הוא הולך לעשות כסף באימורים. סטארט-אפ זה מקום של ups and downs, ואנשים מתאהבים ברכבת הרים הזאת, וזה מה שהוא צריך להבין לגבי עצמו, וזה הדבר היחיד שקריתי פה. אז מה משותף להחלטות האלה? מה שמשותף להחלטות האלה, זה שבאף אחת מהדוגמאות האלה, לא ניתן לקחת דף ועת ולסרטט עלויות ותועלות, פשוט מכיוון שישנן חלופות שלא ניתן לחמת את הערך שלהן, בבואנו לשקול אותן אחת מול השנייה. אז אם אנחנו מדברים על אותו בחור שמתלבט, האם להתחתן עם הבחורה שהוא יצא איתה כבר כמה שנים טובות, האם מישהו מאיתנו יכול לומר לו כמה שווה ריגוש ופרפרים בבטן? תחשבו על עצמכם, תחשבו על מצב שבו התאהבתם. יש כאלה שמתים על התחושה הזאת, אבל תתפלאו. רק אתמול דיברתי עם מישהו שאומר לי, אני שנאתי כל רגע, לא הרגשתי כמו סם, הרגשתי כאילו אני לא שולט בעצמי. אני מעדיף את המצב הזה אחר כך. ובאמת בשיחה הזאת דיברה איתי אישה, שהיא אומרת, אני כבר בת 40 פלוס, אני מאוד אוהבת את בעלי, אבל אני לא מסוגלת לחיות עם המחשבה שלא יהיה לי יותר את הריגוש הזה, והיא החליטה לבוא לבעלה, כי באמת יש להם מערכת יחסים מדהימה, ולדבר איתו על זה, והיא אמרה לו, תגיד, איך זה שאתה לא צריך את הריגוש הזה? הוא אומר, אני שנאתי את זה, אני שנאתי כל רגע, זה לא עשה לי טוב. ואז אני חוזרת ושואלת, אתם יודעים לומר כמה שווה הריגוש בבטן לבן אדם אחר? אין לכם אפשרות כזאת. האם מישהו באמת יכול לומר לו שחברות טובה יכולה למלא את המקום שתופס הריגוש? אז תבואו ותגידו, הריגוש יעבור ואני איתכם. הריגוש יעבור ויחזור כמה פעמים, כי יש גבול לכמה אנחנו מרגישים את הריגושים האלה, אבל זה כמו בסטארט-אפ. אז הריגוש עובר, הולכים לעוד ריגוש, ואין פה מקום לשיפוטיות. כל אחד צריך לחיות את החיים שעושים לו טוב. עכשיו בואו ניקח את הבחור השני, שמתלבט בין קבלת מעמד של שותף לחוויה של סטארט-אפ שבו מקימים הכל מאפס. שוב, מישהו יכול לומר שהנוחות והיוקרה אינן בעלות ערך גבוה יותר מהחוויה שבלהקים משהו מאפס. הבעיה פה היא לא רק חוסר היכולת לחמת את ערכן של החלופות, אלא גם הקושי לדמיין את התוצאה העתידית של כל אחת מהן. תחשבו על זה, אנחנו לא יכולים לדעת, וזה מה שעושה החלטה קשה, כי אם אתם מתלבטים בין לאכול חביתה לארוחת בוקר או קורנפלקס, מאוד קל לנו לדמיין, אכלנו חביתה, אכלנו קורנפלקס, וזה מה שאנחנו עושים באופן לא מודע, כשאנחנו אומרים מה בא לי, הבא לי הזה, באותו רגע אנחנו מדמיינים איך מרגישות לנו על הלשון, או כמה סביעים אנחנו משתי החלופות, וככה אנחנו מקבלים החלטה. אבל פה במקרה הזה, אין לנו יכולת, הוא לא יכול לדמיין איך יהיו חיים עם אישה, לא ביומיים הראשונים, אלא אחרי 5 שנים, כשהם כבר עם ילדים, ואיך יהיה חיים שבהם הוא מתרגש מחדש. והקושי הזה לדמיין את התוצאה העתידית, זה מה שעושה החלטה לקשה. וזו הסיבה גם שהפחד מהלא נודע הוא מניע מרכזי בבחירות קשות. ומה שקורה בדרך כלל, וזה לא דבר שאנחנו עושים בצורה יעילה, אנחנו נוטים לתעדף את החלופה בעלת הסיכון הנמוך. תחשבו על זה, כאן אני מפסיד פחות, או כאן אני לא לוקח סיכון. מי אמר שזה טוב? כלומר, מאיפה הגיע הקריטריון הזה שטוב לי לעשות את מה שיש בו פחות סיכון? כלומר, נהפוך הוא, אנחנו יודעים שדווקא ככל שאני לוקח יותר סיכון, יש לי סיכוי להרוויח גם הרבה יותר. ומה שאנחנו כן יכולים להגיד בוודאות, זה לא מה נכון, אבל שרוב האנשים מתחרטים, כשהקריטריון שלהם זה לקחת את החלופה עם הסיכון הנמוך יותר. ואני חוזרת כי זה משמעותי. אנחנו יודעים היום ממחקרים שרוב האנשים שהחליטו לבחור חלופה בגלל הקריטריון שהם לוקחים פחות סיכון, הם לרוב התחרטו על זה. והערכים הפסיכולוגיים הם לא ניתנים לייצוג באמצעות מספרים. כלומר, כמה שווה לך ריגוש, כמה שווה לך ודאות. יופי, מה, תשים על זה מספר, תשים על זה 5 ועל זה 7. ובאמת, אני שואלת פה, תחשבו על זה. האם ניתן לחמת את הריגוש הממכר שבלהכיר מישהו חדש ולהתאהב? האם ניתן לחמת את הסיפוק שבלהקים משהו מאפס? ברור שלא. אבל נוח לנו לברוח משם ולשים על זה איזשהו מספר או משקולות כדי שלא נצטרך להתמודד עם ההחלטות הקשות באמת. אבל בהחלטות קשות, החלופות לא ניתנות להשוואה על אותו סולם מדידה. חלופה אחת תמיד תהיה טובה במובנים מסוימים, וחלופה אחרת תהיה עדיפה במובנים אחרים, והעניין הוא, ושימו לב לזה, כי זו נקודה משמעותית, אף אחת מהן אינה עדיפה באופן מוחלט, וזה מה שעושה החלטה לקשה. אז מה קורה בהחלטות הקלות? בהחלטות הקלות הקריטריונים ניתנים לחימות יחסית בקלות. קמתם בבוקר, אמרנו קורנפלקס או עם חלב או תפוח או חביתה, או להחליט האם לנסוע לפגישה ברכבת או לקחת את הרכב. אז במקרים האלה כן ניתן לקחת דף ועט. כמובן שלא הכל ברור, אנחנו לא יודעים כמה פקקים יהיו, ואנחנו לא יודעים אם יהיה לנו מקום ברכבת, אבל כן, רוב המשתנים ידועים, ואנחנו לוקחים סיכונים שהם סיכונים מחושבים. אז בהחלט ניתן לקחת דף ועט, לצייר קו באמצע, ולהתחיל להשוות בין עלויות ותועלות. במקרה של החלטה קלה, ברור לכם היטב מהו הערך. מראש ברור לכם היטב מהו הערך שאתם מייחסים לכל קריטריון. אז אם עד היום נהגנו לחשוב שמה שהופך החלטה לקלה או קשה, זו המשמעות של ההחלטה על החיים שלנו, זו טעות. בבחירה קלה, אלטרנטיבה אחת טובה באופן מובהק מהשנייה. כי אם חשוב לי לשמור על המשקל, אז ערך תזונתי יקבל עבורי משקל הרבה יותר גבוה מהטעם, ואם אני בן אדם שאוהב את הנכות שלו, אז אני לא משנה מה, עדיף נסיעה ברכב הפרטי שלי על פני נסיעה בתחבורה ציבורית. בהחלטות קלות, המשקולות שאנחנו שמים על כל ערך מאוד מאוד ברורות, ויותר מזה, קל לנו לדמיין את התוצאות של כל אחת מהחלופות. לעומת זאת, בהחלטות קשות, אנחנו לא יודעים איזה ערך אנחנו יכולים להצמיד לשיקולים. אז אם ערך תזונתי חשוב לנו באותה מידה של טעם, ההכרעה בין קורנפלקס לתפוח פתאום הופכת להחלטה קשה. והטעות המרכזית שלנו היא לחשוב שהחלטה אחת טובה יותר מהשנייה, ואם רק היה לנו יותר זמן ונתייעץ עם יותר אנשים, ואז אנשים מתחילים באובססיה להתייעץ עם כל העולם, ואפילו עם אנשים שהם פוגשים ברחוב, ורק אני אשמע עוד מישהו אחד ואני אגיע לתשובה הנכונה, ולא. בהחלטות קשות אין תשובה נכונה. עצום מנקודת הנחה שאין תשובה נכונה, כי ההחלטות אינן בנות השוואה. אז אם אנחנו חוזרים לאותו בחור שמתלבט האם לקבל את ההצעה מהסטארט-אפ או להיות שותף במשרד עורכי דין, נניח שכדי לשכנע אותו להישאר במשרד, יציעו לו שכר גבוה יותר. האם זה יקל על הבחירה? כנראה שלא. וזה עושה את החלופה של המשרד טובה יותר ממה שהייתה קודם. זה נכון, אבל זה לא הופך את הבחירה לקלה יותר. ומצד שני, אם הוא היה נדרש לבחור בין משרת מהנדס תוכנה באמזון לעומת גוגל, ובגוגל היו מעלים את השכר, כשכל שאר הקריטריונים הם פחות או יותר זהים, אז השכר כן היה משפיע על ההחלטה, ואז זאת החלטה קלה. עכשיו תקשיבו לכלל הזה, אם שיפור באחת החלופות לא עושה אותה טובה יותר מהשנייה, זה אומר שמלכתחילה הן לא היו טובות באותה מידה. ובאופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על החלטות קלות וקשות, הקושי הוא לא במה אנחנו צריכים ובכמה זה מכריע, אלא בהאם אנחנו מסוגלים לחמת את הבחירה, ואם אנחנו מסוגלים גם לדמיין מה תהיינה התוצאות. והפילוסופית רות צ'אנג, אגב יש לה תד מדהים בנושא הזה, היא כותבת בספר שלה, Making Comparison Count, שהתמודדות עם החלטה קשה חושפת משהו קריטי לגבי עצמנו, ובגלל זה אנחנו צריכים להתייחס להחלטות קשות בסקרנות. ואם אתם תסרטטו את אותה טבלה דמיונית ותתבוננו בשיקולים שמצאתם עבור כל חלופה, מה שיקרה אתם תבינו פתאום מי אתם. מה הם הדברים שחשובים לכם בחיים? קחו את הקורנפלקס מול התפוח. עבור מישהו אחד שהיה נדרש לקבל את ההחלטה, ערך תזונתי, בכלל לא היה נכתב בטבלה שלו, כיוון שהוא כלל לא חשוב לו. אז ברגע שאנחנו מתחילים לכתוב את השיקולים לכאן או לכאן, ברגע שאני מתחילה לדבר עם מישהו ולשאול אותו למה זה או למה זה, אני פתאום מתחילה להבין מי הבן אדם, מה הם הערכים שלפיהם הוא רוצה לחיות את החיים שלו. ואני תמיד, מה שאני עושה, אני חוזרת איתו אחורה לעוד החלטות, ואני רואה איך הוא התנהג במצבי חיים מסוימים, מה שמאפשר לי לראות מה משפיע עליו, מה הם הערכים שמשפיעים עליו בחיים, מה משפיע על קבלת ההחלטות שלו, מה חשוב לו, לפי אילו ערכים הוא חי את החיים שלנו. ואז אני יכולה להבין שהבן אדם הזה הוא בדיוק סוג הבן אדם שמחפש ריגוש בחיים שלו, גם אם זה אומר שהוא לעולם לא ימצא את פרטנר החלומות שלו, ולא יהיה לו מישהו יציב וקבוע. ואם זה סוג האנשים שמעדיף לקחת סיכונים, גם אם זה אומר לוותר על יציבות ויוקרה, כמו במקרה של הפרטנר, של הסטארט-אפ, של משרד עורכי דין, אז זה מה שחשוב לו, ולכן אין אף אחד שיכול להגיד לכם את זה. אין אף אחד שיכול לתת לכם עצות, ולכן אין לכם טעם ללכת באובססיביות ולשאול עוד ועוד אנשים מה הם היו עושים, כי זה מה שהם היו עושים. זה לא מה שאתם הייתם עושים, ולכן אין חלופה אחת שהיא טובה באופן מובהק מהשנייה. השאלה הנכונה שאתם צריכים לבוא ולשאול את עצמכם היא איזה סוג אדם אתם רוצים להיות. במקרים האלו, גם לא האנשים הכי קרובים לנו יוכלו לספק תשובות. אתם היחידים, אתם יכולים לקבל עזרה, אבל לא עזרה בעצות, אלא עזרה בלהוביל אתכם לנקודה, בלשאול אתכם את השאלות הנכונות. אנחנו היחידים שיכולים לקבל את ההחלטות האלה עבור עצמנו, וואנס אנחנו עושים את זה, אנחנו הופכים להיות הסופרים של הסיפור של החיים שלנו, כי מגיל מסוים, אחרי שגיבשנו זהות ברורה לגבי עצמנו, אז אתם רואים שפתאום אנשים מדווחים שהחלטות הופכות להיות קלות, אחרי שהם עוברים תהליך כזה. כי מה שקורה ברגע שיש הלימה בין הזהות לבין הבחירה שלנו, אז פתאום יש הרבה פחות חרטות, כי אנחנו יודעים מי אנחנו. ואז אנחנו גם עומדים מאחורי ההחלטה הזאת, כלומר לבוא ולהגיד למישהי שאנחנו נמצאים איתה 7 שנים, שזה לא יעבוד, זה החלטה שגורמת לאנשים לא לישון בלילה. אבל ברגע שאנחנו מבינים מי אנחנו, ואנחנו לא עושים את זה עם איזושהי תחושה עמומה, אלא אנחנו באמת מבינים, אנחנו בני אדם שצריכים חרגושים, ולכן אנחנו נתחרט על זה אם אנחנו נמשיך הלאה עם החיים שלנו, ועם החתונה, ועם כל סדר היום שהיה מוכתב לנו מראש, אז אנחנו פתאום מבינים מה הזהות שלנו, ואז הרבה יותר קל לנו גם לעשות את הצעדים האלה. ואז זה בדיוק הרגע שבו ההחלטות נהפכות לקלות. יש פחות גם חרטות, כי אנחנו אומרים, גם אם זאת לא הייתה החלטה טובה, זה מי שאנחנו. ואנחנו הבנו את ההחלטה הזאת, קיבלנו אותה מתוך הבנת הזהות שלנו, ולא מתוך זה ששמענו המון אנשים והם אמרו לנו מהן העצות שלהם, ואז גם אם אנחנו מקבלים החלטה, ותמיד יש קשיים, לא משנה איזו החלטה תקבלו, תבינו שתמיד יהיו קשיים בדרך. אין החלטה שהיא גן עדן עלי אדמות, והכל חלק ומושלם, ואפילו, אני אגיד לכם יותר מזה, אפילו אם זאת הייתה החלטה הטובה עבורכם, גם אז יכולים להיות קשיים. אבל מה שאנחנו מבינים היום, זה שכשהחלטה מתקבלת מתוך זהות, מתוך הבנה אמיתית של מי אנחנו, אז מה שקורה זה שהקשיים בדרך הרבה פחות מצליחים לערער אותנו. והנה, אתן לכם דוגמה, מישהי שבא אליי, ולא היה לה טוב במקום העבודה. ודיברנו ביחד, ותוך כדי שיחה היא הבינה שהיא לא מסוגלת יותר, כי הערכים שלה ומי שהיא לא מאפשרים לה לעבוד במקום כזה, שהיא מאוד מאוד לא מסכימה עם ההתנהגות ועם כמה מהדברים שמתנהלים שם, אז גם אם, ובאמת לוקח לה הרבה זמן למצוא עבודה, אני אגיד לכם שכבר מעל חצי שנה היא לא מצאה, אבל היא לא מתחרטת לרגע, ואני שואלת אותה, והיא לא מתחרטת בגלל שהיא הבינה שהיא קיבלה את ההחלטה הזאת מתוך זהות. אז לבוא ולקבל החלטה זה להכיר את עצמנו מחדש, ולהבין מי אנחנו, אבל צריך לקבל את ההחלטה בצורה הנכונה, לא לקחת עצות מאחרים, אלא להסתכל על זה כעל הזדמנות, להבין מי אנחנו ולהכיר את עצמנו טוב יותר. אז מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, ואני רק מזכירה שלגבי פתרון בעיות יצירתי, זה כבר מתחיל שבוע הבא, שני מפגשים בזום, באונליין, בשעה 5, ואם אתם רוצים, נשארו עוד 3 מקומות בלבד למאסטר קלאס של מרץ, אז זה הזמן, אז נתראה בפרק הבא. מעצבים תודעה.